טוב, אנחנו בעזרת השם נזכה להשתדל ללמוד בשיר השירים בסייעתא דשמיא. הקודש קודשים. היום נעסוק בעיקר קצת בהקדמה, אולי קצת להיכנס לפסוקים, אבל בעיקר ככה בלנסות כאילו לבנות את הצורה שבה נלמד. כי באמת שיר השירים, האתגר הגדול זה מרוב העושר הגדול שיש בו, בכל פסוק ופסוק, כל כך הרבה משלים ומדרשים ויופי והדר בכל פסוק, שלפעמים זה מקשה על היכולת לזהות מה בסוף נאמר. מרוב עצים לא רואים את היער, כאילו המון 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 ביטויים משמעותיים מאוד של הקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. אבל השאיפה שלנו, בעזרת השם, תהיה לנסות לראות איזה מהלך, כן, לראות שיר, ולא רק ביטויים נקודתיים. וזה אתגר גדול בשיר השם, זה לא... עכשיו... בואו נקרא קצת, ניכנס ככה כמה הקדמות, ומשם ננסה לתת לנו כמה כללים לאורם ננסה ככה להתבונן. אבל קודם כל נתחיל ככה בדברי המדרש, רכו. אומר המדרש, מדרש רבה, אמר רבי עקיבא, לא היה עולם כדאי כיום שניתן בו שיר השירים בישראל. שכל הכתובים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. כל העולם לא היה כדאי, כן, שזה משהו שהוא השורש של הכל. אמר רבי אלעזר בן עזריה, למה הדבר דומה? למה שנטל שאה חיטים ונתנה לנחתום? אמר לו, רוצה לי כך וכך סולת, כך וכך סובים, כך וכך מורסן, וסלית מתוכה מוסקה אחת מנופה ומעולה. אז יש בחיטים, יש הרבה רבדים של איכויות שונות, וכולם יש משמעות, כולם יש בהם צורך, כן? אבל יש איזה, בסוף, איזה גלוסקה שהיא גלוסקה מלכותית, כן? שהיא בסוף הרצון של המלך זה בא, כן? אחר כך יש דברים כאן, כנראה את כל הסוגים והמורסן, חלק משתמשים לשרים, חלק לעבדים, חלק לחיילים, אבל יש את ה... את הגלוסקה המיוחדת שהיא הגלוסקה המלכותית. כך כל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים, שכולו יראת שמיים וקיבול עוד מלכותו. זאת אומרת שזו הנקודה הראשונית שאנחנו, כדי לך להיכנס לשיר השירים, לדעת שזה, פה אנחנו עוסקים בפנימיות, כן? בשורש הפנימי של הכל, בשורש המלכותי, הנחשק, היותר נחשק, כן, מרצון המלך. כן. במה הוא יותר נחשק? במה הוא שונה? למה הוא אסול את המלפה? אז אולי ככה קצת נבהר את הדברים, כמו שהרב אומר בהקדמה לשיר השירים. יש שם את ההקדמה ארוכה, שאותה לא נזמד, רצוי מאוד ללמוד. אבל נזכה יותר קצרה ששם עובד, זה בעולת רגע. לפני, ממש בכרך השני של שבת, בהתחלה. אמר רבי עקיבא, שאין כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל. אומר הרב, יש אהבה לשם השם יתברך, שהיא מצד הבריאה והודה, חסד השם המלא עולם וטובו על בריאותיו. ויש אהבה כזאת שהיא מוגשת בנפש מצד עצם מעלת הנפש לאהוב את הטוב הגמור. לאהבה זאת היא עיקר אהבה. יקרה מכל אהבה, נקלטת מבחינת המציאות. כדי לצייר אותה באמת, צריכים כל הציורים הרבים והגדולים שבשיר השירים. באמת, אנחנו בדרך כלל קולטים לאט לאט את חסד השם עלינו וטוב השם עלינו מתוך המציאות. מתוך הופעתו במציאות. כן. הרב היה אומר היסטוריה בטף, נכון? היסטוריה, אנחנו מתבוננים, לומדים להתבונן להתבונן בעולם, להתבונן בהיסטוריה, להתבונן בטבע, להתבונן בהשגחת השם, דרך ה, כן, החגים השונים, או דרך המאורעות השונים, או דרך החן והחסד, שבו הוא בורא את עולמו ומשגיח על עולמו. כל דבר אמר בו מעשיך השם, פותח את ידיך ומסביר על כוח הרצון, הנהגת השם, השגחת השם בעולם, דברים שאנחנו אומרים אותם הרבה מאוד, אומרים הרבה מהאמונה ומההתבוננות שלנו על חסד השם, מתוך ההופעה המציאותית, כן, של החסד, שהקדוש ברוך הוא מרעיף עלינו דרך המציאות עצמה. אבל קימה קימה נבנית בתוכנו אהבה עצמית לריבון שלנו. מה שחזם קוראים אהבה שאינה כלי בדבר. יש את הדבר, מה זה הדבר? הדבר זה אותו חסד ששופע, אותה הופעה אלוקית שמופיעה עלינו דרך המציאות, דרך הטבע, דרך החיים, דרך השגחה האלוקית. כן, אבל בעומק היא מביאה ונובעת מתוך קשר נצחי שהוא לאין ערוך יותר גדול מאשר ההשפעות הספציפיות. כן, מודל משל מה הדבר דומה. אם אדם, כן, הקשר שלו עם ההורים, כן, הולך ונחשף על ידי ריבוי של נתינה ושל השגחה ושל השפעה ודאגה, זה הולך וחושף את הקשר הזה. אבל בסוף, בעומק, ברור שהקשר הוא אין ארוך יותר מכל הדברים האלה, מכל הגילמים האלה. קשר עצמי, קשר נשמתי, קשר שאי אפשר לגמל על למה אתה אוהב את אמא שלך, בגלל שאי אפשר להניח הביתה, אלא שהיא קמה בלילה כשהייתי ילד קטן, בגלל ש, בגלל ש, לא בגלל ש. אלה הבאות. הבאות הן חשובות, הן עוזרות לנו לקלוט את האהבה, התאורה, שבינינו לבין ההורים שלנו. אבל האהבה במהותה היא אהבה נשמתית, היא קשר חיים. נצחי ועליון, שהוא לאין ערוך יותר גדול מהגילויים שלו עצמו. כך בשיר השירים אומר הרב, אנחנו ניגשים אל עצם האהבה. וכל ההופעות של הקדוש ברוך הוא אלינו, וגם בהופעות, כן, בספרי התנ"ך, אנחנו קודם כל מתחילים מהגילויים, כן, מחסד השם עלינו, מהניסים, מההשגחה. אבל בשיר השירים, הרעיה והדוד הם הנושא. הנושא זה עצם האהבה. עצם האהבה, מתחילים כאילו כמו מתחילים מהפנים. מתחילים זה נקרא קודש קודשים. יש את הקודש, שהוא ההופעות השונות, שבהם הקדוש ברוך הוא מופיע ומרעיף עלינו את הטוב האלוקי. ויש את עצם הקשר, עצם האהבה. ועצם היחסים הפנימיים, שזה בעצם הסולת, הגלוסקה המנופה הזאת. מה הכוונה? בסוף, בכל התהליכים ההיסטוריים והחסד החיצוני והופעת השם עלינו, הנקודה יותר נחשקת ויותר עמוקה בכלל בכל העולם. והציר המרכזי, אפשר לומר, של כל העולם זה אהבת השם עם ישראל. זה מה שבעצם מתרחש שם, אחרי כל התהליכים, אחרי כל ההשגחות, וכל הנתינות, וכל העליות, והירידות, וגאולה, ודלות, והמון המון ביטויים, והופעות, ושלבי היסטוריה וכדומה. בסוף, בסוף, באמת, באמת, מה היה שם? מה קורה שם? מה הציר המרכזי של כל המציאות? זה הראיה והדוד שהולכים ומתחברים אחד לשני דרך כל התווים השונים, לפעמים דרך הקרבה, לפעמים דרך הריחוק, לפעמים דרך תהליכים היסטוריים, לפעמים דרך תהליכים פרטיים. כל הזמן מה שפנימיות, מה שהולכת והולך ונבנה שם, והרצון הפנימי הזה של הראייה והדוד, כן, להיות מחוברים, להיות מאוחדים, בעיקר מה שהדוד הולך, וזה אנחנו נצא לראות שהולך הדוד ומוביל את הראייה, וכן, במסע ארוך, כן, מסע ארוך להיות מתרוממת, כן, למקומה, כן, לגדלותה, ובסופו של דבר לחתונתה. אז כל השירים זה בעצם המסע הפנימי של המציאות. המסע הפנימי של המציאות זה מסע שגילו לאהבה בין הראייה לדוד. המסע הזה עובר שלבים גדולים ורבים ועצומים. הוא מנסה לראות בעזרת השם. הוא לא מסע פשוט, הוא לא מסע קל. הוא מסע שצריך להתבנות בו, להתגדל בו כל הזמן. אבל בסוף הוא הלוז הפנימי של כל ההתרחשויות החיצוניות שעם ישראל עובר, ובכלל העולם כולו עובר. כן? בסוף כדי לגלות את את החיבור בין ירים ותחתונים, שיהיה דרך החיבור של כנסת ישראל וקודשי ברוך הוא. בסדר? ראשון? אני לא יודע בדיוק, לא יודע להגיד, אם יש אפילו מדרש עם דלפה, זה חייב, אבל אני לא חייב. אם יש באחיל חייב. שם, בזמן יושב תורני, נכתב שיר השירים שלך, נכון? כן, טוב. קיבלת השימה. אני במשפט שלמה, זה די, זה ממש, זה די בהתחלה. כלומר, זה נקודות הגובה של מלכות שלמה. טוב, בסדר? בסדר. אז זה מצד ההקדמה. עכשיו, יש הרבה, יש כמה וכמה רבדים ופירושים. הרבה, אני נעשה קצת, כתבתי ממה שהרמב״ם קורא כל שיר השירים כשיר אהבה פרטי בין האדם לקדוש ברוך הוא. מלבין גם באופן דומה אהבת הנשמה לקדוש ברוך הוא. רב ברנן שהולך לכיוון של אהבת התורה והנבואה. אבל ברור שהציר המרכזי, וזה גם הציר ציר ברשי, כן, ועוד, אור החיים הקדוש ועוד, זה כנסת ישראל וקודש הבריחו, וזה כאילו גם ה... גם הצד המרכזי בחז"ל, במשנים הרבים של חז"ל, זה אנחנו מדי, כאילו, נלך ב, כן, בציר הזה, כן, אהבת כנסייה לקדוש ברוך הוא. בואו נראה את הדברים ברש"י, אחר כך גם ננסה להסביר במה אנחנו, קצת איזו אמירה אחת על הפירוש של רש"י, בכיוון שאנחנו ננסה קצת ללכת בו. אז רש"י יש לו הקדמה, גם כן, באיזו הקדמה נפלאה, גם הרב הביא איזה בעולת ראייה. אומר רש"י ואומר אני, שראה שלמה ברוח הקודש, שעתידים ישראל לגלות גולה אחר גולה, חורבן אחר חורבן, ולהתעונן בגלות זה על כבודם הראשון, ולזכור חיבה ראשונה אשר היו סגולה לו מכל העמים, לומר אלך ואשוב אל אישי הראשון, כי טוב לי אז מעטה. ויזכרו את חסדיו ואת מועלם אשר מעלו, ואת הטובות אשר אמר לתת להם באחרית הימים. ולפי רש"י השיר הזה יוסד לתת כוח לעם ישראל. איפה? לקראת מה? באותה, בעיקר בגולה. אולי בעיקר, אנחנו נראה עוד מעט בתרגום, אפילו בעיקר בגלות האחרונה, הקשה, לקראת הגאולה האחרונה, אבל מתוך רצון לתת מקום לקראת הגאולה האחרונה, לתת כוח לעם ישראל. איך נותנים כוח לעם ישראל? וזה שמראים לו שבעצם כל ה... כן, לא, לא עזב הקדוש ברוך הוא את ישראל, כי כל העולם זה בעצם הרצון של הקדוש ברוך הוא ברעיה. והרעיה תשב בגלותה, תשב לא במצבה שלהם, אבל היא תנגן את שיר השירים, היא תתרומם, כן, להאמין בקשר האהבה הזה, וזה יגיד לה את הכוח ואת ההבנה להבין שהוא עוד ילך ויבנה, כן, הלכה ואשוב על אישי הראשון. וזה ייתן להם כוח, כן? ייתן להם כוח, כן? לזכור את חסדיו, מצד שני גם לזכור את מה שהם מעלו, ולא היו מספיק ראויים כדי לתקן ולחזור להיות ראויים לה, כן, להופעת הקשר הזה בשלמות. ייסד הספר הזה ברוח הקודש, בלשון אישה צרורה על מנות חיות, משתוקקת על בעלה, מתרפקת על דודה. כמו שאמרנו, זה, לכן גם שיר שם חייב להיכתב, כאילו המשל המופלא זה שיר השירים שעוסק ב... ואישה המתרפקת על בעלה, זה לא כאילו אחד מתוך משלים שאפשר לבחור, אלא זה משל שהוא כמעט הנמשל. כן, זאת אומרת, הוא לא הנמשל כי זה לא בשר ודם, אבל הוא הנושא. הנושא הוא עצם האהבה, ההתרפקות הזאת של האישה על דודה. מזכרת אהבת נעוריה אליו, הוא מודה על פשעה. אף דודה צר לו בצרתה. זה לא רק מצידה. גם דודה, כן, גם הוא כואב את צרתה. היא צריכה לדעת את זה, כן, לא נטש אותה, שהוא כל הזמן חושב עליה, כל הזמן, כן, מתגעגע אליה גם כן. הוא מזכיר חסדי נעוריה, ואינו יופיה, וכישרון פועליה, כן, זה לא נאבד ממנו. המבט, וכל הזמן ציפיית הישועה, והזיכרון, וכל מה שהיא עשתה גם בעבר, כל מה שהיא בנתה בעבר, זה גם אנחנו ננסה לראות, הכל חי בה, הכל קיים בה, ובעזרת השם צריך להופיע בה, כן, בישורת האחרונה, אבל כל מה שהלך ונבנה במשך כל... שלבי הקשר ביניהם לא נעלם, אלא הכל מוזכר, מזכיר חסדי נעוריה. לא בתור נוסטלגיה, אלא בתור דבר ש... כן, ציפיית הישועה האלוקית שיודעת מה טמון ברעיה הזאת, ומה הלך ונבנה בה יותר ויותר במהלך כל ההיסטוריה. ואינו יופיה וכישרון פועליה, בהם נקשר עם הבאהבה הזה, להודיעה כי לא מליבו ענה, ולא שילוחיה שילוחים, כי עוד היא אשתו, והוא אישה, והוא עתיד לשוב אליה. זה פילפ לא נכון, הראשי הזה. אז זה, זה, זה מקומו של, של שיר השירים. ו, ובוא נראה את השלמה לאור חיים הקדוש, הולך גם בכיוון הזה. ואפילו מסביר בצורה נפלאה גם את, ה, את, ה, את השם של, של השיר. למה זה נקרא שיר השירים? אומר אור חיים הקדוש, והמשילו העניין למלך שגירש המלכה, וחשבו השכנים לומר, כי לא ישוב עוד לדעתה וירחקה מליבו. על פניו, כן, ושוב זה, לכאורה במיוחד בשנות הגלות הארוכה, כן, לא 70 שנה של, של בית ראשון, אז השכנים מתחילים לרנן, כן, שעזב אותה בעלה. לא ישוב לדעתה. ועמד בן אחד, שידע המלכה למלך, קודם הגירושים. בן משותף של המלך והמלכה, לפני הגירושים, לפני הפירוד. והלך אצל האב, והבין ממנו שעדיין ליבו עם המלכה. כן? הילד פה, הוא פה המתווך, כן? השושבין. שושבין דמלכה ושושבין דמטרוניתא. אז הוא הולך אצל האבא, הוא אומר, אתה לשמוע, אם באמת זה כמו שכולם אומרים. כולם אומרים שהתרחקתם, כולם אומרים שאתה כבר לא אוהב את, את אמא, כן? תואל אותו הבן. אבל מה פתאום? אומר לו, אבא, מה פתאום? ואבא פירג, שופך את ליבו, כמה הוא מתגעגע אל האמא, וכמה הוא אוהב אותה, וכמה מאמין בה, ורוצה שמי עוד תחזור, תחזור למדרגתה, ותחזור להיות ראויה. הביא ממנו שעדיין ליבו עם המלכה. והלך אצל האם, אחר כך הבן הולך אצל האם, והבין שליבה שלם עם המלך. אני מזכיר את המדרש על אהרון, נכון? שהיה הולך, שניים שרבו, נכון? הולך, מה דעתך להו, מה דעתך להו, וכל מרצה ביניהם. הבן יודע שזה התפקיד שלו, להאמין באחדות של אבא ואם. מי זה הבן? מה? שלמה? או מי שלומד שיר השירים? אנחנו הבן, כן? שמאמין שצריך לחבר כל הזמן, כן? זה ממש לך דודי מה שאורחיים כאן שקוראים. מה זה לך דודי? בלך דודי אנחנו ממש בתפקיד הזה של הבן. לך דודי לקראת כאן. התעוררי, נפשי בגלל תפלות לך. ומי אנחנו? אנחנו הבן. נכון? אנחנו פונים אל האבא, פונים אל האמא. קרבים ביניהם, כן? מייחלים לחתונה המחודשת. כן? אני מזכיר גם את המדרש של... על אהרון ומרים, נכון? שהם חיבו מחדש את יוכבד ועמרם. עמרם פרש מאשתו, ומרים שכנעה אותם לחזור אחד לשני. אני רואה שם מדרש מתאר את זה, איך הם עובדים לפני. עובדים לפני החתונה המחודשת של אבא ואמא. זה להיות צופי ישועה. שיר השירים זה לבנות בקרבנו תפקידנו כצופי ישועה. כמחברי המלך והמלכה, מחברי קודש הבריחו בשכים. זה העמדה, זה העמדה הנפשית היותר יקרה. שהבן הזה, שכל כך מאמין באחדות בין אבא לאמא, כן? ואז הבן הזה הולך וחיבר שיר אחד, ממה שבלב המלך על המלכה, וממה שבלב המלכה על המלך. כאשר ידע ממה שבליבם זה על זה, וזה על זה. אז הוא כותב שיר, הוא לא כותב רק שיר של המלך ושיר של המלכה, הוא כותב שיר משני השירים. אומרו שיר השירים, שיר העשוי משירים. אחד, האומר השם, קדוש ברוך הוא, כנסת ישראל, והשני, כנסת ישראל, אומר את הדודה. זה פעות, נכון? זה שיר השירים. שיר ממוזג, שיר ש... עכשיו, זה מאוד מדויק, הביטוי הזה, כי מצד אחד זה עדיין לא שיר אחד. זאת אומרת, אתם תראו שיש עוד שיר אחד שיכתב לעתיד לנו. זה עדיין לא שיר אחד, שיר השירים, הוא עדיין שיר של שני שירים. וזה נושא יהיה מאוד עקרוני בלימוד. אני אגיד בסוגריים, אחד הדברים שאני חושב שהם מקשים, וכשמתבוננים בזה, אז עוזרים, זה לפעמים שהדוד מדבר, לפעמים הרעיה מדבר, לפעמים זה איזשהו משהו באמצע כזה. אז כדי להבין מה קורה, הרבה פעמים זה מה שצריך לעשות, זה קודם כל קצת להפריד בין השירים. כן? כדי לראות מה נאמר, מה היא אומרת, לא מה הוא אומר לה, מתי כל אחד אומר, באיזה שלב ובאיזה רובד. זה חלק מה שעוזר כאילו לעשות סדר, כן? אבל בסוף הבן הזה, כן, בכוונה עשה את הערבוב הזה. המצד אחד חשוב לראות שיש פה שני שירים, כי יש פה שתי נקודות מוצא, שלאט לאט הולכות ומתחברות. לאט לאט הולכות ומתחברות. זה יהיה, כן, השני השירים שהולכים ומתמזגים. כי כרגע, איך אומר רש"י, אורך ומור חיים הקדוש, השיר הזה נכתב עדיין בזמן הפירוד. הוא נכתב. אבל הוא נכתב בזמן הפירוד מתוך אמונת הייחוד, כדי לתת כוח לייחוד, כדי לדעת מאיפה באנו, מה כל הרצף העולם הזה, מה עניינו בכלל, וכמה כמה, כן, כמה אנחנו מתמלאים בוודאות על הייחוד ההולך ונשזר, מתוך שני השירים שהולכים ומתחברים לשיר אחד. בסדר? אז זה דבריו הנפלאים של אור החיים הקדוש, שאני חושב שבגלל זה ממש שיר השירים זה הקדמה ללך דודי, נכון? כמנהג אחינו הספרדים, וראוי שהם מנהג אחינו האשכנזים, כן, ככה נכנסים לזה, לשבת. נכנסים לשבת כדי להיות שושבינים. איך אפשר לשיר לך דודי? אם לא הקדמת שיר השירים, זה לא מסתדר. כן. אתה מתאר את הקשר, הקשר הזה שכמו שאמרנו, בסוף זה שאנחנו לומדים, כן, איך הכוזרי מתחיל, אני מאמין והקדוש ברוך הוא יוצא לנו מצרים ונתנו את התורה ותחתנו במדבר, אנחנו נפגשים עם הקדוש ברוך הוא דרך, כן, דרך ההיסטוריה וגם בשיר השירים, נגיד את זה עוד בתארה, אבל בסוף אנחנו רוצים להתרכז לא בתהליכים החיצוניים אלא בלהבין מה באמת נמצא שם, בעומק הקשר הזה, א', כאילו, ודאות הקשר, עוצמת הקשר, האמון שלנו בקשר וכו', וב', וזה אולי גם מאוד משמעותי, בסוף הרעיה צריכה ללמוד את המהות של הקשר הזה, כי הקשר הזה הוא לא סטטי, ויש סיבות למה הוא לא הצליח עכשיו, וזה עיקר העניין, עיקר העניין זה גם לקבל כוחות באמון שהקשר יתחדש, וגם ללמוד מה היה חסר בקשר, כן? כדי לבנות אותו מחדש. וזה צריך ללמוד מתוך המציאות. כן? אבל לא ללמוד מתוך המציאות, כדי לא היה במציאות, אלא הנושא הוא הקשר. הנושא הוא הקשר הפנימי בין הרעיה לדוד, אבל הנושא הוא איך מאמינים בקשר, ואיך מחיים את הקשר למדרגתו השלמה. כן? ואני חושב שככה גם ננסה לראות, שהרעיה כל הזמן הולכת ולומדת, והדוד כל הזמן מלמד אותה, איך לבנות את הקשר ממדרגה למדרגה. אני אגיד עוד הערה אחת באמת על ההקשר הזה של הפירוש של רש"י והדרך שבה ננסה ללך. רש"י הוא באמת מסביר, כמו שאמרנו, בכיוון הזה של הראיה והדוד. אבל נדמה לי שאפשר לקרוא ברש"י, שהפירוש של רש"י הוא מטה-היסטורי, מטה-בטט, כן? זאת אומרת, הוא לראות כל הזמן בשביל השם את התהליכים ההיסטוריים שעליהם הוא מרמז. רש"י, כל הפירוש שלו, כל הזמן מזכיר את האירועים ההיסטוריים שמתבטאים וכך הוא מקשר אותם אל הפסוקים. מי שרוצה ככה עבודה מאוד משמעותית לעבור על פירוש רש"י, לסמן לעצמו את כל המקומות האלו ולנסות לראות מה קורה בתהליך, איך שיר השירים, זה כן מעניין כי לפעמים יש שם התקדמות ואז הוא חוזר חזרה לאירוע, אבל בגדול זה כן בציר, זה בציר שהולך ומתקדם לפעמים עם חזרות, אז למה הוא חוזר, אבל כל זה הכיוון של רש"י, של השירים, כיוון של... זה כדאי, צריך ללמוד רש"י, כן, רש"י על כל הזה, אבל אז זה הכיוון של רש"י, שהוא בעצם כל הזמן מתמקד בתהליכים ההיסטוריים, ואיך הם מבטאים, מה היה בהם, כן, איך כל הפסוקים בעצם מבטאים תהליכים שונים, עד לעתיד לבוא, כן, ואנחנו נלך בכיוון שהוא דומה אבל קצת שונה. זאת אומרת, אנחנו נתחיל כמו שבהקדמה של רש"י ברוך חיים הקדוש, לנסות לראות קודם כל מערכת היחסים, לנסות לראות בכל שלב מה נבנה שם, מה המצב של מערכת היחסים. לא נתחיל לחפש קודם כל זה אירוע היסטורי כזו או אחר, אלא קודם כל מה, כמו שאמר הרב, כן, מה שלב הקשר שבו אנחנו נמצאים, מה הדוד אומר, מה הראיה אומר, ומה בעצם מתרחש ביניהם, הליכי קירוב, תהליכי ריחוק ומשלב לשלב, ומתוך כך ילך ויהיה ניבט התהליך גם ההופעה ההיסטורית של הדוד. כן, זה כמו מהלך האידאות כזה, בעיני השיר השירים זה ממש מהלך האידאות. מהלך האידאות אולי מהלך הנפשי של האידאות, כן, לא רק המהלך השכלי שלי, אבל כן. בסדר, ואנחנו נסיים את ההקדמה שלנו בתרגום. יש תרגום מאוד נפלא, בכלל, באופן כללי, על שיר השירים. בפסוק הראשון אומר התרגום ככה, שירים ותושבחן, דיאמר שלמה נביא מלכה בישראל ברוח נבואה, כן? קדם ריבון כל עלמא השם. עכשיו התרגום אומר ככה, הוא מוסיף פה, עשרתי שירתה התאמרו בעלמא אדם. עשרה שירות נאמרו בעולם הזה. אגב, מאוד מזכיר, אני לא זוכר אם נזכרנו על זה, על התרגום על רות, של בעיר רעב בארץ, אז הוא נותן שם, אני חושב גם כן, עשרה רעבונים שהיו במהלך ההיסטוריה. כן? בעיר רעב בארץ של רות, אז אתה אומר, עשרה רעבונים היו באומית, אז הרעב של אברהם, הרעב בזמן יצחק, כן, הוא עובר שם על הרבה רעבונים שבזמן אליהו וכו', והרעב של רות, ועוד רעב שיהיה לעתיד לבוא. או רעב ללחם, לא לצם על מים, כי נשמע דבר. שיר השירים פה אומר ממש דבר מאוד דומה, כן, גם כן, כמו שעשרה רעבונים, עשרה שירים. הם מונה עשרה שירים שהלכו ונאמרו במהלך ההיסטוריה, והוא הולך מונה אותם, ושיר ראשון זה אדם הראשון, כשהוא יצא כשהוא חזר בתשובה, וכן, ותשובתו, ובתוך כך, כן, רשימה של שירים, שירת הים, ושירת... שירת הבאר, שירת דבורה, שירת יהושע, וכן הלאה, כן. יש כאלה שאומרים את זה בפיוט, נכון? בספרדים יש פיוט מיוחד שהוא בנוי על גבי התרגום הזה, שכן לפני שירת הים אומרים אותו, כן, עשרה שירים. והשיר התשיעי, אומר התרגום, שיר התשיעתה, אמר שלמה מלכה בישראל, ברוח קודשה, קדם ריבון כולנו. שיר השירים זה שיר התשיעי. אבל זה לא שיר העשירים. שיר תעשירתה, עתידין למימר יתה בני גלוותה בעידן ויפכון מן גלותה. שיר העשירי התחיל בעלל של יום העצמאות, ילך ויבנה ויכתב, כן, בצורתו השלמה, וזה מאוד קשור למה שדיברנו קודם, כי בשיר השירים זה שיר של ציפיית ישוע. זה שיר שנותן את הכוח לציפיית הישועה לקראת השיר העתידי, שהוא בעצם כבר יהיה שיר הגאולה השלמה, כן, שירת הגאולה השלמה, שאולי אז כבר לא יהיה שיר השירים. זה יהיה שיר אחד, שיר של אחדות אחת בין הראיה והדוד. זה לא שווה נצטרך לשמוע שני שירים ולחבר אותם ביחד, אלא זה ממש יהיה שיר אחד של אחדות שלנו. בסדר, אז עד כאן דברי הקדמתנו. עכשיו נגיד כמה דברים על צורת הלימוד סתם בצד המעשי יותר, כן? קודם כל, אני ממליץ, מי שרוצה, אולי אפילו מצלם לכולם, לעשות את צילומים גדולים, כי אפשר אפילו גם לסמן בהם ולראות. קשה מאוד בשיר השיר, זה דבר שאני מצלם גדול, ומשל, אתה יכול גם להתחיל לתווך ולראות מה הדוד כתב, מה פעם, אפילו עשיתי בין צבעים שונים, ולהתחיל לעשות סדר בתוך הדבר. דבר שני, אחד הדברים שאני חושב שיכולים לעזור, זה לחלק בין דברי השבח לבין המצב בפועל. זאת אומרת, יש המון דברי שבח. אז אם נראו דברי שבח, שוב, קשה לראות את התהליך. אז דברי השבח ננסה למסגר אותם בפני עצמה, וזה משאיר לך את זה כמו עצמות ובשר. הבשר לפעמים מפריע לראות את הלום של העצמות. אז דברי השבח זה כמה נאומים, גם אותם נצטרך לראות, להתבונן בהם, מה, אבל לנסות להפריד בין דברי השבח לבין המצב של היחסים, כן, בין הרעי הדוד, איפה הם נמצאים. אני אגיד, ברור שזה ים שאין לו סוף. אני ודאי לא יודע להגיד כל דבר יש פה, מה הבחינה הזאת, למה, מה זה כשהדוד משבח את ה... מה זה שינייך, ומה זה עינייך, ומה זה שערך, מה... שנקרא, יש בלי סוף פרטים לדבר, וגם אין מספיק פירושים קוהרנטיים, בכיוון שאנחנו מנסים להגיד. יש המון המון פירושים נקודתיים, אבל פירוש של רצף, שייתן גם משמעות לכל אחד מהדברים, קשה מאוד למצוא. ולכן, ודאי שלא נוכל למצוא משמעות לכל פרט, אבל כן אני רוצה למצוא משמעות לתהליך, כן? וזה גם, כמובן שיש מוטיבים חוזרים, יש כמה מוטיבים חוזרים שגם כן חוזרים לראות מה משפטי יסוד כאלה שחוזרים, יש את שלושת השבועות, אולי ארבע שבועות, יש כמה דברים שהולכים וחוזרים כאיזה סוג של תזמון שמאפשר להחזיר אותו, אבל זה לא בדיוק חוזר אותו דבר, אז מאפשר לך ככה לזהות מה הלך ונוצר פה מהפעם הקודמת. זהו, אלה עיקרי הדברים. זהו, מה אחי, כמה סופים או שאלה? מה מסוגים? אתה ברבע? מה? בסדר, אני אתחיל כמה סופים לפנים ככה שלא נעשו כך בהקדמה. אלה כן שאלות. בסדר? טוב. שיר השירים אשר לשלום. ישקני מנשיקות פים, כי טובים דודיך מיין. לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך, על כן עלמות אהבוך. מושכני אחריך נעוץ, הביאני המלך הדרב, נגילה ונשמחה בך, נזכירה דודיך מיין, מישרים אהבוך. יש פה, כן, פתיחה מאוד ככה אידיאלי, שמתארת, הייתי אומר, את המטרה, את המצב הרצוי. אנחנו נראה, רק בשביל לסבר את האוזן, בואו נראה ככה שוב, אנחנו מחפשים כבר לשמוע תהליכים, ברור שהפסוקים האלו, א' עד א', מבטאים איזה משהו חיובי, נכון? את האהבה הגדולה, את הרצון לרוץ יחד, את הרצון להביאני המלך הדרה, והביאני שמחה בך. אבל אתם מתחילים לשמוע את הפסוקים הבאים, שוב, אנחנו מנסים כאילו לשמוע מה קורה, כן, אז בפסוקים הבאים ממש מנגינה אחרת, שחורה אני ונבא בנות ירושלים, כהלי קידר, קריאות שלמה, אל תראו לי שאני שחרחורת, ששזפת לי השמש, כן, אגידה לי שאהבה נפשי, אחד תראה, אחד תרבית צבצעריים, זאת אומרת, יש פה כבר, אתם כבר רואים שיש פערים גדולים מאוד, כן, בין פסוקים א' עד ד' שמבטאים את המצב האידיאלי והרצוי, לבין ההמשך שכבר מתאר אולי מצב של ריחוק, מצב של שחורה אני ונבא וכן. אז על הביטוי שיר השירים דיברנו, ישקן עם נשיקות פיום כי טובים דודיך מיין. כן, המפרשים פה, שוב, לא תמיד אני גם אזכור, הרבה פעמים אני אגיד דברים תוך המפרשים, יסלחו לי, כן, רבותינו המפרשים, שאני לא תמיד אזכור מי אומר מה, כן, לפעמים כן, דברים שהם איזה, אבל כמובן שתמיד כדאי גם או כהכנה או לבד, מתישהו, כן, לעבור על המפרשים. המפרשים אומרים משהו שכן, אחד המפרשים פה אומר רש"י אומר, כן? רש"י אומר פה, ישקן עם נשיקות פיו, מתאווה ושוקקת להיותו נוהג עימי כמנהג הראשון, כחתן אל כלה פה אל פה, כן? זאת אומרת, כן, הביטוי הכי קרוב, הכי אינטימי, הכי שלם של אהבה, זה הכיסופים, נשיקות פיו. פיו, מה שמבטא את הפנים, את העולם הפנימי שלו, עם העולם הפנימי שלי, כן, את החיבור השלם. כי טובים דודיך מיין. דודיך זה אהבתך, כן, אהבה. אהבה, הדוד בכלל, הדוד נקרא דוד, על שם אהבתו, כן. את דודים זה את אהבה, כן. טובים דודיך מיין. בואו ננסה לראות מה, יש לנו פה את היין כמשל. טובים דודיך מיין, יותר מיין. לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך, אז יש פה יין ויש פה שמן. שמן בכלל בשיר השירים, בכלל בתנ"ך, הוא בדרך כלל לא בפונקציה שאנחנו מכירים אותו. הוא יותר בפונקציה של בוסם, של עידון, כן? לא שמן של מחבת. כן? כן? אז ריח שמניך טובים, זאת אומרת, יש פה אהבה שאתה ממושלת גם ליין, ויש איזה שמן, משהו ככה שמבטא בוסם, עידון. שמניך טובים, שמן תורק שמך, יש לך שם של מי שמריק שמן, של מי שכן נותן הרבה הרבה איזונים, הרבה בשמים, על כן עלמות האבוך. אנחנו מתחילים להיכנס לסוגיית העלמות, או מה שאנחנו נקרא בהמשך, בנות ירושלים, בנות ציון, כן? אז יש פה את הרעיה, ומולה יש מתמודדות, כן? שהן נמצאות פה כל הזמן ברקע. שהן כמובן כנגד אומות העולם, כנגד המתחרות של עם ישראל, כן? יש לו ברא עולם שלם, ויש לו קשר לכל העולם, כן? יש לו קשר שמחובר לכל העולם. אבל כבר כאן אנחנו רואים אולי את ההבדל. אנחנו אומרים בפסוק הראשון, הראיה אומרת, תשקני משיקות פיו, כי תמיד דודך מיין. זאת אומרת, הקשר פה מתואר בתור יין. כן, יין זה משהו פנימי, משהו ממלא את הפנימיות, כן, מוציא לפועל את הסוד. ויש את השמן, שזה חיצוני יותר, כן, קשר חיצוני יותר, כן, שהוא מעדן מבחוץ. הוא לא נכנס פנימה, הוא לא ממלא מבפנים, אלא הוא מעדן מבחוץ. ואולי יותר מזה, בעיקר, מה היחס? בעוד שהראיה אומרת, תוביל דודך מיין. זאת אומרת, אהבה שלך אליי, יותר יקרה לי מיין. זאת אומרת, הקשר שלי איתך הוא קשר של יין. קשר פנימי, קשר שממלא. קשר שייך לפנימיות, כן? למילוי פנימי של הטובה האלוקית. אבל הקשר עצמו יותר יקר לי ממה שהוא ממלא. כן? הוא יותר, עצם הדודך, עצם הקשר עצמו, לא רק מצד מה שהוא ממלא אותי, הוא ממלא אותי כמו יין, אבל הוא עצמו יותר יקר מיין. בעוד שאצל העלמות, הקשר מתואר ברובד של שמן, ברובד חיצוני יותר, כן, עידון חיצוני יותר, וכאן גם נאמר, על כן העלמות האבוכה. פה יש דיוק יפה שאומר הספורנו, נדמה לי, שהוא אומר שזה על כן, זאת אומרת, אהבה תלויה בדבר. כן, שמן תורק שמך, על כן העלמות האבוכה. כן, הוא ממש אומר פה, הנה, אני קורא לכם, אומר הספורנו, על כן העלמות, ובסור מהן, אותן הטובות, תסור אהבתם התלויה בדבר. על כן העלמות האבוכה. זאת אומרת, כן, אז שתי נקודות ההבדל, כן, אחד זה, הקשר הוא חיצוני יותר, כן, הוא יותר, יותר, יותר מענג מבחוץ, כן, מבחוץ הכוונה, כן, מה שהקשר עם הקדוש ברוך הוא, עם המציאות האלוקית, נותנת לעולם, נותנת לאנושות, נותנת הרבה מאוד עונג ורוממות, שמחה וערך לחיים וכולי, אבל האם הקשר אל המציאות האלוקית הוא מענג אותנו, הוא מספק אותנו, וזה המטרה שלו, כן, לתת לנו איזה סיפוק רוחני שבסוף אנחנו זה המטרה והסיפוק הרוחני שלנו, כן, מה הקדוש ברוך הוא, כן, זה ובסוף נחמד, כן, גם לנו, כן, עלו אהבה תלויה בדבר, כן, שמה שאתה, בין אם זה בצד של השגחה, בין אם זה בכלל בצד הרוחני, בצד של העינוג הרוחני וכו', ומה קורה כשלא טוב, ומה קורה שאתה בסוף הוא מוציא אותנו ללמידה ולמסעות של חוק, שבהם אנחנו צריכים לגדול וצריכים להתאמס. אז אומר הספור, לא, על כן הלמות האבוכה, אבל בסור הצד החשק והטוב שמקבלות, הם גם ואהבה תלויה בדבר, גם האהבה שלהם יורדת, ואנחנו, אצלנו זה לא ככה, אצלנו אהבה יותר יקרה מאשר התענוג. התענוג שלה יותר פנימי, יותר ממלא, והאהבה עצמה היא יותר יקרה מהתענוג הרוחני שהיא נותנת. מושכני אחריכן ארוצה, הביאני המלך חדריו, נגיד לה משמחה בך, נזכיר אדוריך מיין, מישרים האבוכה. אז פה אנחנו רואים הייתי אומר את התנועה של השיר הזה. הראיה פונה אל הדוד, מושכני אחריך נרוץ. העניין של הריצה בשיר השירים, מסע, שיר השירים זה מסע. לאורך כל השיר השירים, כן, לסוסתי ברכבי פרעות עם איתי רעייתי, דומה דודי לצבי, הנה זה, כן, הוא מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, ברח לך דודי, מלך על צבי, עולה לאופר רעיילים, כל המנגינה של שיר השירים, מנגינה של מסע. מדינה של יציאה למסע, שמי שמוביל אותה זה הדוד, ומי שצריך להיות מובל אליה זה הרעיה. כן? במצב האידיאלי הרעיה אומרת, מושכני אחריך נרוצה, קדימה, תמשוך, אני בא, אני איתך, רצים. כמובן שהוא המוביל, כמו שאנחנו זרים אומר, התחלה היא ממנו ולא מאיתנו, אבל אנחנו נענים למסע, בשמחה, כן? ואנחנו יודעים, שלא תמיד, כן? לפעמים, כן, פתחי לי רעייתי או נתית ענתי, פשט את מלכות עונתי, חייל בשינה וכו', לא טוב, יש לנו את החשק למרוץ הזה, וזה יכול לחלק מהתיקונים שאנחנו צריכים לעבור. אבל פה, שאנחנו בתחילת הדברים, אנחנו מתארים את הצד האידיאלי, אז האהבה, אהבת השם היא היקרה לנו מכל דבר, תורים דודיך מיין, ואנחנו מוכנים לאהבה הזאת, כן, לצאת למסע, כי אהבה זה לא משהו סטטי. בכלל, זה נכון גם בחיים עצמם. גם הקשר עם דין, אמרנו שאחד הפרשים מסבירים שהשיר זה קשר בין האדם לבין הנשמה שלו. גם האדם בין הנשמה שלו זה לא קשר סטטי. זה קשר דינמי. הנשמה דורשת מאיתנו כל הזמן לרוץ אחריה, כן? היא מושכת אותנו, ואנחנו, אם אנחנו נענים אליה, או שאנחנו, כן, משאירים אותה לבדה. כל קשר עם עולם עליון, עם עולם אלוקי, הוא בעצם קריאה למסע. קריאה למסע, ובוודאי ובוודאי, כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא. כן? שכן יחד כאן הרוצה, כן. המרוץ זה של הרעיה והדוד. כן, הדוד הוא רוצה שהרעיה תרוץ ותתקדם איתו, כן? ופה השאלה כמה הרעיה היא נרדמת לדבר, כמה היא מוכנה, כמה היא רוצה בדבר הזה. כן? העלמות, אנחנו נראה אותן בהמשך, הן מתחרות על האהבה עם הרעיה, אבל הן פחות במרוץ. זה לא מאפיין אותן, הפוך, כן? והן רוצות את ה... אולי להעמיד כשלים במרוץ של הרעיה והדוד, כן? לפתות את הדוד אליהן, כן? אבל המרוץ הזה, דיינו, מה שאתה עושה, הוא פונה לו, בואו תגדלו, בואו תמתקדל להיות רעיה של הדוד, הרעיה צריכה לעבור תהליכים, כן? היא צריכה לגדול, להיות רעיה של קודש הבריחו, זה לא דבר פשוט. זה מגדול שלי, כן? בסדר? ופה הרעיה מביאה את הרצון שלה לדבר, כן? אני איתך, משה, אני אחרי לא. אז טוב, אני אומר, זה קודם כל, באמת, הלשון, כן, שוב, אני אמרתי, אני יכול להגיד באופן כללי. הלשון הוא בדרך כלל של רעיה, כן, כל זה כבר המסר החשוב פה, כן, שכנסת ישראל זה קודם כל נשמה אחת, כמו שתמיד הרב מחנך אותנו, ומתוך כך ודאי שנראה כל הזמן שיש פה גם ערך של מדי פעם, מבצבצים להם הפרטים, אז כן, אז נגיד להם נשמחה בה, זאת אומרת, כשהרעיה הולכת אחרי הדוד, אז שמחה לרבות המחפת ישראל, כן. בסדר, אז זה כאילו ההקדמה שהיא מאוד ככה אידיאלית ומוכנה לצאת למרוץ. כשאנחנו ישר רואים, כבר הזכרנו את זה, שבין המצוי לרצוי יש פער מאוד גדול. במצוי יש כבר פערים גדולים, במצוי כבר יש סיבוכים, הרעיה היא שחרחורת, ויש כאלה שמחלישים אותה, אומרים לה מי את מסוגלת. וכשהיא שחרחורת, אז בני אימי נחרו בי, כן? יש כבר איזה יכולת של העלמות כבר לנצל את החולשה שלה, והיא רחוקה מהאדון. והיא אפילו שואלת, תגיד אני שאהבה נפשי, איך את תראה? איך את תרביץ בצהריים? אבל זה כבר עצמו מלמד אותנו בפער בין הפסוקים, כן? יש את הרצוי, את הרצוי אנחנו רואים ככה, שהרעיה נמצאת במקום האידיאלי שלה, משה נחרחה נרוצה. אבל כשהרעיה היא לא מספיק ראויה, היא לא מספיק מוכנה, היא שחרחורת, ממילא היא כרגע לא במצב שהיא רצה אחרי הדוד, היא אפילו לא יודעת איפה הדוד, כן? היא צריכה לשאול, והדרך היא לא פשוטה, שם מתחילים הסיבוכים. טוב, בסדר? אז כאן היום, התחלנו.